ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף נון ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מראש דף נון ח' עמוד א'. אנחנו ממשיכים בסדרה של מימרות המובאות בגמרא בשמו של רבי בנאה. בצד, בשוליים, יש לנו גם הסבר לסימון החדש שנראה מיד, סימון הפפיון. כתבנו בשוליים, תחת הכותרת מבנה, סימון של תחילת מעשה. אנחנו נראה כאן בהמשך הגמרא כמה מעשים הקשורים לרבי בנאה, וחלק, כמה מהם גם הוספנו סימון של מעשה ארוך, כפי שאפשר לראות מיד עם הפס המקווקו. גם יש לנו כותרת נושא, רבי בנאה מציין מערת המכפלה. המושג של ציון מערות, מערות, מדובר פה על מערות קבורה, מציינים, כוונה, שופכים סיד או חומר שבולט, שירחיק כהנים או אוכלי טהרות מלעבור על המקום וחלילה יתאמו בתומת מת. אז כדי למנוע את זה היה דין או מנהג של ציון, ציון קברות, ציון מערות. מאורות, כוונה שוב פעם, מאורות קבורה. כעת בגמרא, רבי בנאה אבי מציין מערתה. בשיעור הקודם אני חושב שהזכרנו את הרשב"ם פה, בדיבור המתחיל רבי בנאה כתוב ברשב"ם, אדם גדול וחשוב היה. לפי כך ניתן לו רשות להיכנס בקברי צדיקים. אבל אחר לא, כדמרין גדולים צדיקים ומיטתן יותר מבחייהן. והיה פה רבי בנאה, והיה נכנס במאורות, הוא מודד מידת אורכן מבפנים, ואחר כך מודד מבחוץ כנגדן, ועשה שם ציון סיד כדי להכיר מקום התומה, ולא יביאו טהרות דרך כאן שלא יעיל על הקבר. אז אנחנו חוזרים לגמרא, שוב פעם מעשה ארוך, הוא היה מציין מערתה, כמעט למערתה דאברהם, הזכרנו שהוא ציין את הקברים במערת המכפלה. אז כשהוא הגיע למערה שבו קבור אברהם, אשכחי לאליעזר אבן אברהם, דקאי קמי בבא. יש רשימה של אנשים, הרשב"ם מציין את זה, וזה נמצא במסכת דרך ארץ, שהיו שבעה צדיקים שלא מתו, ואחד מהם אליעזר אבן אברהם. אז זה לא פלא שרבי בנאה פגש אותו. אני כאן מפרש דברים כפשוטן. יכול להיות מאוד שיש עוד רבדים של הבנה יותר עמוקים, אבל בואו נתקדם בגמרא רק כדי להבין את המעשה שוב פעם ברובד פשטני. אז רבי בנאה פגש את אליעזר ואברהם שעמד קמי בבא לפני הדלת, לפני הכניסה, אמר לי מייקה אביד אברהם. אז רבי בנאה שאל את אליעזר, מה עושה אברהם? אמר לי גני בכנפה דשרה, הוא אברהם שוכב בין זרועותיה של שרה, וכמעיינה לי בראשי, והיא מעיינת שמסתכלת בראש שלו. כמובן הדברים האלו הם בוודאי בעלי משמעות עמוק. אמר לי רבי בנאה, אומר זיל, אימה לי תלך אתה אליעזר, תגיד לו בנא קאי אבבה, שאני עומד פה ואני צריך רשות להיכנס. אמר לי, אליעזר אומר לאול, תיכנס, מידע ידיע, זה דבר ידוע, תייצר בעי אלמה לקה. רשב"ם פה אומר, אמר לי, לאול, דאין כאן חוצפה דאיגנינה באנפי בקנפה דסרה. זה לא יהיה איזו חוצפה מצדך, שאם אתה נכנס בשעה שאברהם שוכב בין זרועותיה, הרשב"א ממשיך, דמידע ידיע דייצרה בהי עמלקה ולא צריכנה לצטנועי מיני. ובגלל שבאותו עולם של הנפטרים יצרה לא שולט, אז אין צורך להצטנע ממנו. חזרה לגמרא, עין עין ונפק, הוא נכנס, הוא יין, זאת אומרת הוא לקח את המידות שהוא צריך ויצא. כמעט למרת דאדם הראשון, יצא, יצתה בת קול ואמרה, נסתכלת בדמות דיוקני, בדיוקני עצמה אל תסתכל, אתה הסתכלת, ראית את דמות דיוקני, הכוונה ליעקב אבינו, אבל דיוקני עצמה זה הכוונה לאדם הראשון שהיה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו. אז הוא שואל, הבאינה לציוני מאותה, מה זה לא, לא, לא להסתכל, לא להיכנס, אני צריך לציין את המערות. אז הבת קול ענה, כמידת החיצונה כך מידת הפנימית. מערת המכפלה, המשמעות שהיה חלק פנימי וחלק חיצוני, מכפלה, כפל, כפול. אז אתה כמו, כמו המידות של החיצונה שאתה מדדת כבר, רק תכפיל אותם פנימה. ולמד אמר שני בתים זו למעלה מזו, שיטה אחרת שסוברת שהמערת המכפלה היה בקומות, זו למעלה מזו. אז כמידת העליונה, כך מידת התחתונה. אז אם אתה כבר יודע את המידות של העליונים, אז אתה יכול רק התחתונה מיד מתחתם. אז אין צורך להוסיף ציון. אמר רבי בנה, נסתכלתי בשני עקביו. אני כן ראיתי שני עקביו של אדם הראשון ודומים לשני גלגלי חמה. הכל בפני שרה כקוף בפני אדם. זאת אומרת, אפילו הכי יפה בעולם היא מול שרה זה כמו קוף. כמו המראה של קוף בפני בן אדם. שרה בפני חווה. כקוף בפני אדם, חווה בפני אדם, כקוף בפני אדם. אדם בפני שכינה, עכשיו המושג של שכינה, מה זה בדיוק, זה מעבר ליכולות שלנו להסביר, אבל זה בדרך כלל שכינה הוא קשור לנוכחות, קדושת בורא עולם במקום מסוים. אבל שוב פעם אני מתנצל שזה הדברים האלו הם מעבר ליכולות שלנו, כי כאן ודאי צריך הסבר מעמיק יותר. כתוב פה בגמרא שבכל אופן אדם בפני שכינה כקוף בפני אדם. שופרי דרב כהנה, רב כהנה היה כנראה אדם מאוד יפה, מאוד קורן, מעין שופרי דרבי יבור. שופרי, זאת אומרת רבי יבור היה פי כמה יותר, ואז רב כהנא היה מעין שופרי דיעקב. שופרי דיעקב מעין שופרי דיעקב אבינו. שופרי דיעקב אבינו מעין שופרי דאדם הראשון. עוד מעשה הוא המגושפ דאבי חתית שחפי. כאן זה, אגב, זה מעשה שלא קשור לרבי בנה. לכן אתם לא רואים את הפס הכפול שהבליט את שמו, לא פה. אבל במעשה הבא רבי בנה יופיע עוד פעם. היה ההוא המגושה, זה מחשף. דאבחתית שחפי, היה חופר מתים במטרה להפשיט בגדיהם. כמעט אמרת דרב טובי במתנה, תפסי. הוא הגיע למערת הקבועה של רב טובי, ורב טובי, שהקבור שם, הוא תפס את המחשף הגוי הזה, אתה אביי, אמלי, אביי הופיע, וברשבם, אתה אביי, בשביל שהיה העובד כוכבים אוהבו. היה קשר טוב בין אביי ואותו גוי, אותו מחשף. אז אביי ראה את החבר שלו בצרה, נתפס על ידי רב טובי. אביי אומר, במטותה, בבקשה, מנח, ממך, שבקי, תעזוב אותו. ושנה אחריתי, עד הרעתה. זה חזר על עצמו עוד פעם. תפסי בדקני, עד הבאי, לא שווקי, עד הייתי מספרה, מספריים, הוא לא עזב אותו, עד שהוא הביא מספריים וגזיה לדקני, וגזז את, את הזקן של אותו, אותו המגושה. ההוא דאמר להו, היה מקרה שאחד לפני מותו מצווה מחמת מיטה, הוא מצווה בציפייה למותו, הוא מחלק נכסיו לבניו, ודיבר בצורה סתומה. ובצד יש לנו נושא, רבי בנה מפנח צוואת אדם שאמרו את הצווה שלו בלשון חידה. הגמרא, ההוא דאמר להו, בן אדם קרוב למיטתו אומר, חבית דאפר לחד בריי, זה חבית של אפר לבן אחד, זה מה שהוא מניח, והוא אמר את זה, השבם אומר, דרך, דרך חכמה, זאת אומרת באופן חידתי, כדי שלא יבינו הכל שהוא עשיר ובעל נכסים, לכן הוא הסתיר את כוונותיו האמיתיים. אז הוא אומר, חבית, החבית של אפר לבן אחד. חבית דגרמי לחד בריי, זה עוד חבית מלא עצמות לבן שני. חבית דאודרה לחד בריי, אודרה מוכין, זה כמו סיבים רכים, סיבים של צמר או כותנה, חומר רך. אז חבית מלא מוכין לבן שלישי. לא אבו ידי, מייקה אמר להו? לא, אף אחד לא הבין אותו. עתו לקמי דרבי בנה, אמר להו, ורבי בנה שואל, איתלכו ערה, יש לכם אדמות? יש למשפחה אדמות? אמרו לאין. אז זה היה הכוונה של בן אחד יירש את האדמות, זה החבית מלא עפר. איתלכו חיות, יש לכם חיות, בהמות, אמרו לאין, כן. אז זה הכוונה של החבית מלא עצמות, הרי בהמות יש בהן עצמות, אז הוא התכוון לבהמות. התלכו בסטרקי, האם יש לכם כל מיני בגדים שעשויים ממוחין? אין, אז איהכי, איהכי, כמה הלכו, אז זה היה כוונתו. שוב מעשה, נראה איזה מעשה גם עם רבי בנה, והוא מעשה ארוך. ההוא גברה דשמה לדוויתו דקאמרה לברתה. היה בן אדם ששמע אשתו מספרת לבת, עמי לא צניעת באיסורה. את עוסקת בזנות, אבל את עושה את זה ביותר מדי פומבי. תעשי, למה את לא עושה מה שאת עושה בצניעות, כוונה בשקט. אך איתה, היא ממשיכה לומר, האימא הזאת אומרת על עצמה, שהיא מומחית בזנות, היא אומרת, עשרה בני, אית לה, זה גוף שלישי, אבל היא מתכוונת לעצמה, עשרה בנים יש לי, ולת לי מעבוך אל אחד, ומכל עשרה בנים האלו יש לי רק אחד מהאבא שלך. זאת אומרת, כל שאר ההריונות שלי זה מגברים אחרים. אז יש פה את הבעל שומע שאשתו היא פשוט נכנסת להיריון מכל מיני גברים אחרים, חוץ מבן אחד שיש לו על אמת. נו, כי שכיב, כהוא גבר, זה אותו אבא מאוכזב אפשר לומר, כי הוא עומד למות, אמר לו, כל נכסי לחד ברע, אני מוריש את כל נכסים שלי לבן אחד. נראה שזה אותו שיברו בדין, לא ידי להם מיניו, הם לא הבינו למי הוא מתכוון, איזו בן. יש לו הרי מספר רב של בנים בעיני הציבור, אז לא ידעו לאיזו הוא מתכוון. עד וכמד רבי בנה אמר לו, אז רבי בנה אמר עצה כזאת, זילו חבותו קברה דבוכון, הוא אומר לכל הבנים האלו, תלכו ותקו, תתנו מכות על הקבר של אבא שלכם. עד דקאי ומגדי לכו לאי מיני חושב כעד שהוא יתעורר ויגיד לכם לאיזה מכם הוא התכוון. אז לו כולו, כולו הכוונה תשעה מתוך עשרה בנים, תשעה מהם הלכו, הרו דברי אבא, זה שהבנו האמיתי לא עזל, הוא לא הלך. ברשב"ם כולו נכסי דהי, הוא אומר שלא רצה לחבוט על חיבו של אביו, שזהו הצנוע שבכם. סליחה, אני רוצה לקרוא את הרשב"ם שורה לפני זה, טעיתי. רשב"ם דיבור מתו חבוטו, עקו הקאות על קברו ולנסותה נתכוון, הוא התכוון פשוט פה לערוך ניסוי, שאותן שהן ממזירים הן עוזי פנים וילכו לחבוט. סך הכל הוא, מה היה בקשתו של רבי בנה? לתת מכות על קבר אבא. אז מי מסוגל לעשות כזה זה דבר? אם זה בן אמיתי, בן אמיתי הוא מלא רחמים. עכשיו אף אחד מהם ידעו מי באמת הבן האמיתי, אבל תכונות נפש תבועים בבני אדם. אז אם תשעה מתוך עשרה כן הלכו, סימן שהם ערזי פנים, אין להם את התכונה הזאת של רכות ורחמנות. ומישהו שכזה ממזר, הרי ממזר זה ילד שנולד מאישה נשואה, בין היתר יש עוד סוגים של ממזרים, אבל אישה נשואה שהלתה מגבר אחר, מישהו אחר מבעלה. אז הילד שנולד הוא ממזר ותכונתם אז פנים. אז תשעה מתוך עשרה הלכו ועשו את זה. אז אנחנו נחזור לגמרא. אז הוא אומר, אז נקולו, אמרנו שתשעה מהם הלכו, ההוא דברי אבל, הזה שהוא הבן אמיתי לא עזל, הוא לא הלך, הוא לא השתתף. אמר לו רבי בנה, הכריז כולו נכסי דהי, כל הלחסים זה של זה, זה שלא הלך. אפשר לתאר את האכזבה של כל השאר. אז לו אכלו קורצה במלכה, עכשיו זה פיתוי, אכלו קורצה במלכה, כוונה על שנה, הם הלשינו על רבי בנה אמרי ואמרו לשלטונות, איקה גבר אחד ביהודה, יש יהודי, יש גבר אחד בין היהודים, וכמפיק ממון המאנשי, הוא מוציא ממון מאנשים בלא סעדי ובלא ראיה, בלי עידים ובלי ראיות. ככה בא לו להוציא ממון מזה, לתת לזה, זה מה שהם סיפרו לשלטונות. הכי הוא חפשו, הביאו אותו וחפשו אותו, הכניס אותו לבית סוהר. אז לה דביתו אשתו של רבי בנה איבא כדי לצוק אל בית המלך, אבל שוב היא גם כן הייתה בעלת חוכמה, אז היא באה בלשון חכמה כדי שלא יבינו, רשב"ם אומר, שהיא תגיד עכשיו משפט שאף אחד לא ידע, חוץ מבעלה שהוא יכול לפתור את החידה. אז באה אשתו, אמרה לו, אז היא באה לשלטונות והיא אמרה, עבד אחד עבלי, היה לי עבד אחד, פסקו לרשי ופשטו למשחי ואכלו בשרי, הורידו את ראשו, הפשיטו את אורו, אכלו את בשרו של אותו עבד, וקמלו במיה ומשקו בי לחבריה, ומילו את האור עם מים והשקו האחרים, ולא קייבי לי דמי ולא אגרי, ולא משלמים לי לא כסף ולא שכירות. זה מה שהאישה אמרה לשלטונות, לא יודעים מה היא אמרה לו, הם לא הבינו מה היא רוצה. אמרי, אז הם אמרו, נטו לחכימה עד יהודאי ולמה, בואו נביא חכם של היהודים, וזה לא פחות ולא יותר רבי בנה, ושהוא יגיד, שהוא יפנח. קלו לרבי בנה, אמר לו, הוא אמר מה שהיא מתכוונת, זלנוקה אמרה לכו. רשב"ם, זלנוקה, נוד של אור, פשוט כלי שנעשה מאור שממלאים אותו מים, וכך אמרה. הרשב"ם ממשיך, תייש, לא עבד בגבר, תייש, תייש עבלי, וגזלו ממני ושחטו ויאכלו את הבשר, ומן האור עשו חימת, חימת כלי שמחזיק מים ושואבים בו מים ושותים בו, וכפי שאמרה, אז הם גזלו את זה, לא שלמו לי. נמשיך בגמרא. אמרי, השלטונות, הגויים ששמעו את הפענוח הזה, הועיל וכך עם כולי, היי, ליטב הבבא ונידון דינה. אנחנו מזמינים אותך לשבת בשער, שער שהיה בבבא, זה היה מקום ששם בתי דינים היו יושבים. אז תבוא, תשב הבבא בדלת, בשער, ונידון דינה, ואתה תידון דינים, תהיה דיין. כאן יש סימון חדש, תחת הכותרת מבנה, אנחנו מסמנים וכתבנו פסקאות שונות שראה רבי בנה כתובים על שערי העיר שמצא נכון לתקנם. אחד, בעניין דיין שאינו ראוי לדון. שניים, בעניין בריאות. אחד, א', מי שלא הקיץ דם, ב', בשפחו של יין לבריאות. הגמרא, אז הוא ישב בכניסה לעיר, חזה דאבקטיב באבולה. אבולה זה דלתות השער. ראה שהיה כיתוב שם. מה כתוב? כל דיין דמתקירי לדין לא שמי דיין. זאת אומרת, כל איש משפט, איש חוק, איש כמו דיין, שהוא עצמו נטבע שטובים את הדיין לדון. הרשב"ם אומר בשורה האחרונה, וזינן דמיתקי לדינה, שטובין אותו לדין על ממון שטובים ממנו. באדם שהוא במשרה של דיין, של שופט, ויש אנשים שטובים ממנו ממון, כנראה שהוא מכחיש, הוא קשור לאיזו, הוא עצמו קשור למשפט. אז מה היה כתוב על הדלתות של הישב העיר? הוא לא שמי דיין. כי למה? הוא פסול לדון, כי הוא אוהב בצע. אז הוא בטח אחד שיקבל שוחד, אחד שמתחמק מתשלומים שהוא חייב, כנראה הוא כזה, אז הוא פסול לדין. אמר לו רבי בנה שקרא את זה, הוא אמר, אלא מייתא, אם כן אתה איניש מאמה, יכול להיות שבן אדם יעבור סתם מבחוץ. ואנחנו ממשיכים בעמוד ב', הוא מזמין לי לדינה פסלי, והוא יזמין את דיין הגון, וסתם יזמין אותו שלא כדין, ויצא מן הדין זכאי. אבל מה? הנה הוא נטבע לדין הממון, אז מה? זה יפסול אותו? זה סיבה לפסול אותו? אלא אם אתם רוצים לכתוב משהו, אלא כל דיין תמיד קרי לדין ומפקין מיני ממון בדין לא שמי דיין. דיין שנשפט על איזה חוב ממון שהוא לא רצה לשלם ונמצא שהוא חייב עד תשלום, אז בסדר, אז כזה לא שמי דיין. כתבו אחי, אז הם תקנו, הם אמרו כך, כתבו, הוסיפו בכיתוב שהזכרנו מקודם, ברם באמת סבי יהודאי הזקן החכם של של היהודים, אמרי כל דיין דמיתקי לדין ומפקין מיני ממון בדין לאו שמי דיין. חזה דהווה כתיב, הוא שם לב שהיה כתוב עוד פתגם, בראש כל מותה ענה דם, בראש כל חיים ענה חמר. בראש כל מותה מוות, סיבת המוות העיקרי זה בגלל הצטברות דם רב שהחולה לא הקיז דמו בזמנו, בזמן הראוי לו. אז זה גורם למחלות ומוות. ובראש כל חיים, חמה. חמה זה יין. אז הם כותבים שהיין מחיה כל מי ששותה אותו. אז בואו נעיין בפתגמים האלו. אלא מייתא, דנפיל מאיגרא ומית. ודנפיל מדיקלא ומית, דמא קטלי. כל אלו שנופלים מגג, או נופלים מדקל, מעץ דקל, ומת. דם כדי, אדם, אדם קטל אותו, זה שיש לו הצטברות דם, זה הסיבת המוות. ותו, מן דדלקי למימד. אדם, מישהו שהוא גוסס, הוא בדרך למות, הוא גוסס. משקולי חם וחי, מצפים, אתם מצפים שהם ישקו אותו, יין הוא יחיה. אלא אחי באי למכתב, תתיקון של רבי בנה, בראש כל מר עין ענה אדם. לא כמו שהם כתבו מקודם, בראש כל מותה, מוות, אלא מחלות. הגורם לחולי העיקרי זה דם, לא גורם המוות. תראו את הדיוק לשון פה. בראש כל אסוון, התרופה, תרופת מנע אפשר לומר, מה שהוא אסוון, לא במקום המילה חיים שמחייב, אלא בראש כל אסוון ענה חמר, זה אני, זה היין. כתבו אחי ותקנו ברם, סביד יהודאי אמרי, בראש כל מר עין ענה דם, בראש כל אסוון ענה חמר. באתר דלת חמר במקום, באתר כמו אתרה, במקום שאין יין, תמן מתבואו סמנים. אז אם אין להם יין, זה, מקום כזה הם יבקשו תרופות. אז כפי שאמרנו מקודם, היין הוא אמצעי למניעת מחלות, אבל אם הם, אין להם את זה, אז מחלות יבואו, ואז יבקשו תרופות כדי, כדי להתרפות מהמחלה. כתיב הפיתחה דקפוטקיה, זה מה שנקרא מילתא בפי נפשה, כפי שרואים ברשב"ם, זה לא קשור, זה דבר חדש. כתוב על הדלת, הפתח של המקום, שם מקום, אזור קוראים לקפוטקיה. כאן יש שלושה מילים, הם שמות של אותו מידה, זה אותו מידה עם שמות, שמות שונות לאותו מידה. אנפיק, אנבג, אנטל. וזהו, אנטל. מה זה? מה מוכר לנו שנוכל להגיד שזה אנטל? זהו רביעית של תורה, ידוע להרבה מכם בטח, רביעית. רביעית הלוג. לוג זה שיעור שידוע לנו. אז השיעורים האלו, אנפק, אנבג ואנטל, כולם זה שמות לרביעית. המשנה, המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה, המזחילה יש לה חזקה. אנחנו מיד נלמד את הרשב"ם. למטה בסוף הקצרות, המרזב צינור קטן רגילים לתלותו לסוף צינור גדול ההולך על פני כל הגג, וצינור והוביל מים שזורם מגשמים שזורמים מהגג למטה. אז המרזב הוא צינור קטן שמחובר לצינור גדול. אותו צינור גדול, אנחנו נראה עוד מעט, זה המזחילה, הוא מחובר והולך לאורך כל הגג. ורגילים להפחור לכל צד שירצו, הוא מרחיק הקילוח מים מן הכותל. אותו מרזב הוא מחובר לסוף הצינור הגדול המזחילה, והוא גם הוא בולט החוצה, וזה מה שקראנו עכשיו, שהוא מרחיק את המים במקום לזרום לתחתית הקיר הבית, והצטברות מים לא בריא למבנים, אז הוא מוליך את המים, הוא מזרים את המים החוצה יותר רחוק לתוך החצר. אז אותו מרזב שהוא הצינוע הקטן אין לו חזקה, ואפשר להפוך את המיקום שלו מקצה אחד של המרזב לקצה שני. יש פה גם הסבר המילים ולשון מרזב, זה שילוב של שני מילים בעצם. טיפה של מים, זב דרך שם. המילה מר זה עניין של מים, או טיפה של מים פה. מר זה המים, זב, זה הוא זורם דרך שם. כדכתיב, כמר מדלי, לשון טיפה. וכך, אין לו חזקה, אין לו דבר קבוע. ואם יחזיק בו בעל הגג 3 שנים, ותלה אותו באוויר חצר חברו, אינו יכול לטעון, החזקתי, דכיוון דלאו מילתא דקביעותא, לא קפיד בעל חצר ושעתיק, ומאחר שלא מקפיד, הוא מסוגל לשתוק 2 ו-3. אז אם בעל החצר מבקש מבעל הגג, תשמע, למרות שאותו מרזב היה מעל נקודה מסוימת של חצרי, אני רוצה שתזיז את המרזב לחצר השני. אז הוא יכול לבקש את זה, למרות שאותו מרזב הזרים מים משך זמן רב איפשהו עכשיו. הרשב"א ממשיך, אבל יש למקומו חזקה בגמרא מפרש לה. נמשיך ברשב"ם. המזחילה הוא צינור הגדול, מחזיק כל אורך הגג, מה שהזכרנו מקודם ברשב"ם. ומילתא דקביעותא, אז מרזב הוא דבר המזחילה, סליחה, הוא צינור שקבוע לשפת הגג. הלכך יש לו חזקה, דלא עביד איניש דשעתיק אלא קפיד. בן אדם שזה מפריע לו שהמרזב מזרים מים, אם לא היה איזה הסדר בין בעל הגג ובעל החצר, אם לא היה הסדר, אולי הוא לא היה נותן לזה להמשיך, הוא היה מוחה. ומדשעתיק יקל המימר הדין עם המחזיק, בוודאי נתרצה עמו בדמים. ודאי היה להם איזה הסדר כספי, בעל הגג שילם לבעל החצר שייתן לו, לבעל הגג להשאיר את לבנות את המרזב המזחילה להשאיר אותו שם. חזרה למשנה. סולם המצרי, סולם קטן, אין לו חזקה, ולצורי יש לו חזקה. מאחר שהסולם המצרי הוא לא דבר קבוע, אנשים לא מקפידים, ואם מישהו העמיד סולמו בחצר חברו, החצר הוא הוא שייך לחבר, אבל דרך שם הראשון יכול לעלות לסולם, להגיע לגג, הגג של ביתו, או לשופחו. אז אם בעל הבית הזה שיש לו גג הניח את הסולם המצרי בתוך חצר השכן, ויכול להיות שהוא השאיר את זה כשנים, זה לא אומר שיש לו חזקה, מאחר שהוא לא דבר קבוע, סולם קטן, זה לא מה שהיה מגרה את השכן לבחות. וכפי שאמרנו כבר הרבה פעמים בעבר, אם יש לנו מצב שהבן אדם לא נגרר למחות, אז אין יצירת חזקה. חזקה זה רק מצב שההוא שטוען אחרת, שטוען בעלות, היה אמור למחות ושתק. אבל אם יש מצב שלא אמור למחות, אז אין כאן חזקה. אמרנו במשנה שזה נוגע לסולם מצרי, אבל סולם מצרי הוא סולם גדול, זה כבר סיפור אחר. חזרה למשנה, חלון המצרית אין לה חזקה, ולצורית יש לה חזקה. הרשב"ם, חלון המצרית קטנה היא, אין לה חזקה. היא מסע חלון בקוטר ביתו להביט דרך שם לשמור פרדסו וגינתו, והחלון פתוח לחצר חברו, ונחזיק בה 3 שנים, אין לה חזקה. וכיוון דלאו מילתא דקביעותא הוא לא חשש למחות. למדנו בפרק ראשון על הרעיון, המושג של היזק ראייה. אנשים אוהבים פרטיות. לא רוצים שיסתכלו על השטח שלהם, שטח פרטי שלהם. אבל יש פה מצב שיש בית, יש חלון, כמו קוראים זה חלון מציף, חלון קטן, וזה פונה לחצר חברו. אז בעל החצר לא יכול למחות, כי הוא דבר קטן, כפי שראינו ברשב"ם, למילתא דלאו קביעותא, אז זה הסיבה שהוא לא חשש למחות. אז לכן בואו נבהיר את עצמנו, מאחר שהוא לא חשש למחות ואין לנו ציפייה שהוא ימחה, אז בעל הבית לא משיג בזה חזקה, למרות שאותו חלון היה שם כבר כמה שנים. זה לא אומר שיכול להמשיך כך, אם יום מן הימים זה יפריע לאותו בעל החצר. הרשב"ם מוסיף עוד נקודה איפה שעצרנו ברשב"ם, אבל אם אסור להעיר שלא היה לו אורה מצד אחר, כי אם מכאן יש לו חזקה, לשם קביעות עשה אור, אין יכול להשתמש ביתו בלא אורה, וכל מידי דקביעות אבי חזקה. ואחי אמר שמוע בגמרה, הוא לא רע אפילו כל שהוא אבי חזקה. נחזור לגמרה, אז סליחה, למשנה. המשנה אמרה שחלון המצרית אין לה חזקה, ולצורית, זה חלון צורית, יש לה חזקה. איזו היא חלון המצרית? תשימו לב שכאן המשנה מתעניינת ההבדל בין מצרית לצורית. היא לא התעניינה בין חלון, בין סולם מצרי וסולם צורי. הגמרא תשאל למה פה כן שואלת ומקודם לא שאלה. אז עכשיו אנחנו שואלים מה זה חלון מצרי ומה זה צורי. אז התנא קמא אומר כל מה זה חלון המצרי? כל שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה. כפי שאמרנו מקודם, זה חלון קטן, עד כדי כמה קטן שאין ראש אדם יכול להיכנס לתוכה. זה שיטת התנא קמא. רבי יהודה אומר, אם יש לה מלבן, מסגרת סביב החלון, אף על פי שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה, הרי זו חזקה. למרות שהוא קטן, אבל ברגע שיש מלבן, מסגרת החלון, זה כבר מראה שהוא קבוע, ואם בעל החצר שתק, אז בעל החלון יכול להשיג חזקה. שואלת הגמרא, מהי המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה? מה שראינו בתחילת משנתנו, מה המשמעות, איך להבין המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה? לפני שנתקדם גמרא, מאחר שאנחנו רואים, נפגשים עם סימונים חדשים, יש לנו סדרה של משולשים, ובצד בשולם יש לנו נושא, מבנה יחד עם שלושה ביורים, העד הקטני כדי לפרש המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה. אז מי יפרש את זה? יש לנו שמואל, אחר כך רבי חנינה, ושאל שלום מהסוף רבי ירמיה בר אבא. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הכי כמר, המרזב אין לו חזקה מרוח אחת, ויש למקומו חזקה משתי רוחות. מיד נפנה לרשב"ם. אין לו חזקה מרוח אחת, אם המרזב מונח בראש דרומי של מזחילה, ושופך שם מים והחזיק בו שלוש שנים, אינה חזקה. ואם צריך בעל חצר להשתמש שם באותו נקודה דרומית של שהזכרנו, צריך זה לעקור מזבו מכאן ולניח בראש השני של המזחילה. אין בעל הגג מפסיד בכך כלום, כי בכל מקרה המים יזרמו רחוק מקירותיו, וכך אין כאן קביעות להיות מונח לעולמים לרוח זה, וכך לא חשש בעל חצר למחות. וכפי שאומרים עוד פעם, שאם אין מצב של, של מחאה, אין מצב של מחאה, אז אין מצב של חזקה. נמשיך ברשב"ם. אבל יש למקומו חזקה באחת משתי רוחות, או צפוני או דרומי, שאם יעקרנו מצד זה יניחנו מצד אחר, ואין בעל החצר יכול לעקור לגמרי מן החצר, שהרי החזיק בתוך החצר דלגבי אחת משתי רוחות, הווי מלזב מילתא דקביעותא. דסתם בית אי אפשר בלא מלזב, וכשעשה זה מלזב בתחילה בחצר לשם קביעות עשור, כוונה שיהיה תמיד מלזב, אבל לא המיקום הזה, אבל שיהיה מלזב, כן, אבל לא בדיוק באותו מקום שבו התחיל. והיה לו לבעל החצר למחות בתור שלוש, ומדלו מיכה הפסיד. אם יש איזו פיקפוק בזכויות, אז היה לבעל החצר לתורר ולמחות לפני שעברו שלוש שנים, אבל הוא שתק. מילא הבעל הגג יכול להמשיך בהימצאות של המרזב. נחזור לגמרא, פירוש שני. רבי חנין אמר, המרזב אין לו חזקה. מה הכוונה שאין לו חזקה? שאם היה ארוך מקצרו, אם הוא היה יותר ארוך ממה שצריך, אז אפשר לבקש מאותו בעל מרזב, תקצר את זה, כי יש לך מרזב כעת שהוא יותר מדי ארוך. אז גם אם עברו מספר רב של שנים, אם אותו מרזב ארוך, ביום מן הימים בעל החצר יכול לבקש תקצר המרזב. ויש למקומו חזקה, החלק השני של המשפט. אגב, אתם שמים לב שיש לנו א' וב', שזה קשור לא' וב' בציטוט המקורי. אז מה הפירוש ויש למקומו חזקה לפי רבי חנינה? שבא לעוקרו אינו עוקרו. זה, בזה הוא, הוא, הוא דומה לפירוש הראשון. כמובן, יש למקומו חזקה משתי רוחות. במילים אחרות, אי אפשר לבקש מבעל הגג לעקור את המרזב לגמרי, אבל פה יש הבדל. וכאן כתבנו בין השורות שבא לו כל כוונה, אפילו מצד לצד הבעל החצר לא יכול לבקש את זה. אז על האורך יתר אין לו חזקה, אבל המיקום של המרזב יש לו חזקה. וזה, שוב, אני רק חוזר, עקב כך בעל החצר לא יכול להכריח בעל המרזב לשנות המיקום של המרזב. רבי יומי ברב אמר, המרזב אין לו חזקה. מה הכוונה? שאם רוצה לבנות תחתיו בונה, בעל החצר רוצה לבנות תחת המרזב, הוא יכול. ויש למקום החזקה שאם בעל עוקר אינו עוקר. בזה הוא מילולי, הוא ממש מה שאמרנו מקודם רבי חנינה, שמבחינת השארות המרזב איפשהו, בעל החצר לא יכול לבקש ממנו לעקור את המרזב. הרשב"ם מוסיף, אנחנו נלמד ביחד את הרשב"ם, שלוש שורות מהסוף. שאם רוצה בעל החצר לבנות תחתיו, בונה בניינו עד שמגיע למרזב, ולא מציתה אין בעל הגג, כי איך היא דאבזיקי במקום המרזב, אבזיקי נמי במה שתחתיו, מה שבחצר שלך. שאם נותן רשות לתלות מרזבו באוויר, אם בעל החצר הוא נותן רשות לבעל הגג שיהיה לו מרזב שם תלוי באוויר מחובר למזחילה, זה יפה, אבל לא נתן לו קרקע שלו שתחת המרזב, ולא שיעבדו לו לבלתי עשות פה צרכיו בין בניין בין כל דבר צריך לו. זה שבעל החצר הוא היה מספיק טוב לתת לבעל הגג רשות לתלות את המרזב באוויר חצרו, אבל להגיד ש, שביחד עם זה יש לו לבעל המזאב זכויות בחצר להגביל בעל החצר מלעשות דברים שם מתחת, זה לא. אבל אם בא לעקור ולהגביה בניינו במקום שהיה מזאב, אינו יכול לעקרו ולמקומו מיה יש לו חזקה. איפה שהוא נמצא עכשיו, זה בעל החצר לא יכול לשנות. זה הכוונה לפי רבי יומי ברבא, יש למקומו חזקה. אז ראינו דעתם של שמואל וחנינה ורבי יומי, הסברם לשני המשפטים, המעזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה. נמשיך בדף נון תת המולה למעלה, תנן המזחילה יש לה חזקה. מה שאמרנו אצל מרזב, הניגוד שייך למזחילה. אז מה שכן יש אצל מזחילה, אפשר לומר אין אצל המרזב. הדיוק הזה מאוד חשוב כדי להבין המשך הגמרא. אז אנחנו קוראים פה במשנה, בשורה הראשונה נונטד אמונה וציטוט מהמשנה, המזחילה יש לה חזקה. והרשב"ם גם כן מפרש על אותו בסיס, הוא אומר לשורה הראשונה תנא מזחילה יש לה חזקה, ובמאי דקתני המרזב אין לו חזקה, כמה אבל המזחילה יש לה חזקה. אז כל ההסברים שראינו אנחנו נוכל כאילו להעתיק אותם, אבל באופן הפוך למזחילה. אז בואו נבדוק אם הם מתאימים. אז בשלמה למדי אמר אנחתרתי, הכוונה להסבר של שמואל הראשון והסבר השני של רבי חנינה. שפיר, הכל מובן, בואו נעזר ביחד עם הרשב"ם. השורה השנייה, הרשב"ם אומר בשלמה למדי אמר אנחתרתי שפיר, דילי שמואל אמר אין לו חזקה מאוח אחת. שפיר, זה היה לגבי המרזב שאין לו חזקה מרוח אחת, שפיר צריך למימר, אבל המזחילה יש לו חזקה. בניגוד למרזב שאמרנו מרוח אחת אין לו חזקה, בעניין המזחילה יש לו חזקה, זה דבר כביעות הוא ואין רגילים לא קרה ממקום למקום. אז בעצם שוב פעם לפי שמואל המרזב אין לו חזקה, כוונה שאפשר לשנות מיקומו, לא כן אצל המזחילה אי אפשר להכתיב שינוי מיקומו, כי אין רגילות להזיז מזחילה. נמשיך ברשב"ם, וכן דרבי חנינה שאם היה ארוך מקצור, זה מה שהוא אמר מרזב אין לחזקה, שיש מצבים שבעל החצר יכול לבקש תקצר את המרזב, אבל המזחילה יש לה חזקה, מה הכוונה? ואין מקצרין אותה. אצל מזחילה אין כזה דבר לבקש קיצורו. אז הפירושים של שמואל הראשון ושל רבי חנינה השני הם מתאימים לא רק למה שכבר הסברנו במפורש על המרזב, אבל הם גם מתאימים להמשך המשנה בעניין המזחילה. כמובן בהיפוך. אבל נמשיך בגמרא, שורה שנייה, אלא למען דאמר, גם מהשלישית היה רבי יומי ובאבא, אלא למען דאמר שמצא לבנות תחתיו בונה, זה לגבי מה המרזב. אז מה ניתן לדייק לגבי מזחילה? שאם הוא רצה לבנות תחתיו הוא לא יכול, בעל החצר לא יכול לבנות מתחת למזחילה. מי נפקא למינה? למה שיש שום מעצור או מניעה מלבנות תחת המזחילה? ולפי דבריו של רבי יומי ובאבא, אבל זה המסקנה שלמזחילה למרזב אין לא חזקה. ומה היה המובן של הדבר? שבעל החצר אצל מרזב יכול לבנות מתחתיו, ובניגוד מזחילה, יש חזרה אומר הבעל החצר לא יכול לבנות תחת המזחילה. למה לא? מה הבעיה? תשובה, הכה במזחילה של בניין עסקינן, זה לא זה לא מחומר כמו אלומיניום, משהו מתכתי, אלא הוא מזחילה שנוצר מהדבקת אבנים או לבנים בצורת מזחילה להובלת מים. וכאן מה הבעיה פה? בנייה תחתיו, דיאמר לי בעל המזחילה יכול לטעון לא ניחא לי דתיתרא אשיתאי, זה לא נוח לי שתבנה תחתיו, כי בבנייה יש הרבה עובדים עם פטישים ומרעידים את המקום, ודבר כמו דבר בנוי מאבנים ולבנים הם רגישים, הם יכולים ככה להתנתק, להתפורר מכל הדביקות והרעדות האלו. אז לכן באמת אצל מזחילה, שזה כבר צינור רציני גדול, הבנייה שמתחתיו יכול להזיק. עכשיו, אז מה אם מר זאב תגיד אותו דבר? אז הרשב"ם מסביר, אני קורא ברשב"ם בדיבור המתחיל דתיתרא אשיתאי, כלומר מזחילה שלי טיפול לכל מקבות וגרזן וכל כלים ברזל בהיבנות בניינך שאתה רוצה לבנות מתחתיו, לכן אל תעשה את זה. אבל גבי מר זאב הרשב"ם אומר זה לא חשיב כל כך, אבינו אבי של בניין בונה תחתיו, לא, לא כל כך, מה זה לא כל כך משנה אם יהיה איזו פגיעה, אפשר לתקן, זה דבר קטן. הנה מיהי דקמפליק בין מרזב למזחילה, היינו משום דסתם מרזב, שאמרנו שם אין בעיה לבנות תחתיו כי אין לו חזקה, זה של עץ, עץ הוא לא פגיע כמו משהו בנוי מאבנים או לבנים. וסתם מזחילה שעליו דיברנו עכשיו זה של אבנים, הוא כן פגיע. חזרה לגמרא, אמר רב יהודה משמעו, צינור המקלח מים לחצר חברו, הוא בא בעל הגג לסותמו, בעל החצר מעכב עליו, דיאמר לי כי איך ידעת קנית לך חצר דידי למשתבי מאיה, כמו שקנית שיש לך זכויות להזרים המים שלך לתוך החצר שלי, ודידי נמי קני לי מאיה דאיגרח, אני באותו משקל קניתי הזכויות על המים שזורמים מהגג שלך, הרי זה מהווה מין מאגר מים, מקור מים נוסף לאותו בעל החצר, אז הוא יכול לעכב בעל הגג מלסתום זרימת המים לחצר, זה לטובת בעל החצר בנסיבות שתיארנו. בצד כתבנו תחת הכותרת נושא, כבר נכנסנו לזה, האם בעל הגג יכול לסתום צינור המקלח מים לחצר חברו. במבנה יש לנו פס כפול, דעות של שלוש דורות של רבנים, סבא, בן ונכד. נמשיך בגמרא, איתמה רבו שיה אמר מעכב, זאת אומרת בעל החצר יכול לעכב על בעל הגג, אל תסתום את הצינור שמקלח מים לחצירי. אז רבי יושעיה הוא דומה למה שנאמר כבר ברבי יהודה מר שמואל, אבל יש פה דעה חולקת. רבי חמה אמר אינו מעכב. עכשיו יש קיובה בין רבי יושעיה ורבי חמה, עוד מעט נתעכב על זה. אז אל שיילי לרבי ביסה, הוא בעצם דור קודם, אמר לו מעכב. אז רבי ביסה הוא מצדד עם דתו של רבו שיה נכדו. קרי עלי רמי בר חמה, רבי בר חמה שם לב לרבנים, לגדולים האלו, והוא אמר שייך עליהם הפסוק והחוט המשולש לא במהרה ינתק. הרשב"ם הוא מתייחס לזה, לא במהרה ינתק, כי דרשין הנמי מפי זרחה ומפי זרע זרחה, יש כאן שלוש דורות, מדור שלישי ואילך תורה מחזרת על אכסניה שלה. למרות שהגמרא במסכת נדרים אומרת, שואלת את השאלה למה זה לא בנמצא שבן תלמיד חכם גם כן תלמיד חכם, אז שם הגמרא אומרת שלא יראה שהתורה בירושה. אז לדעתי זה דווקא מצב קשה למצוא בן של תלמיד חכם שגם כן תלמיד חכם. אבל מה אם לא רק בנו תלמיד חכם או גם בן בנו תלמיד חכם, איזו מאמצים הם היו צריכים לעבור לעשות כדי להגיע למצב כזה. אז על זה אנחנו אומרים החוט המשולש לא במהרה ינתק, ואחר כך דור רביעי והלאה, אז הסיכויים שיהיה המשך לתלמידי חכמים במשפחה כזאת הם סיכויים גבוהים. אז איפה יש פה הדורות האלו, שלוש דורות? זה רבי יושעי גם אומרת, בנו של רבי חמה, בנו של רבי ביסא. אז רבי ביסא הוא הסבא, בנו היה רבי חמה, ובן של רבי חמה זה רבי יושעי. עד כאן שיעורנו להיום.